גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 260, ראשת מנהל החינוך של עיריית תל אביב יפו, תספר על גישת החינוך שבה המיומנויות במרכז, גם על פיתוח של ביטוח לאמריקאים ועל הספרייה שתשפר את יצירת התוכן. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות שמנגן לרוצ'ס. להפוך את הלימודים לעניין משמעותי של רכישת מיומנויות אישיות.
מה שאני חיפשתי זה גוף מחקרי שידע לפתח עבורנו סטנדרטים למיומנויות הרגשיות החברתיות שאנחנו מטמיעים החל מגיל לידה, ממש מגיל לידה ועד גיל 18, עד סיום התיכון, ושעל כל 3 שנים, אנחנו והצוותים בגנים ובבתי הספר ידעו להגיד האם אנחנו מתקדמים בכיוון הנכון.
ביטוח מיוחד לתייר האמריקני.
טיסה שבלאו הכי הוא משהו שדורש לך המון תעצומות נפש קוגנטיביות, אתה נוסע למקום חדש, אני הולך למקום שבו אני לא מכיר את השפה, לא מכיר את המקומות, לא יודע אפילו איך נוסעים ממקום למקום ואיזה אוטובוס לוקח אותי. גם ככה ביחד עם הקורונה הפך למשהו הרבה יותר קשוח. Okay. לתוך הצורך הזה בארצות הברית אנחנו בעצם נכנסנו.
ולדייק את הליווי לכל תוכן אפשרי שמיוצר להצגה והפצה.
אנחנו לוקחים מודל שאימנו אותו, אנחנו מאמנים אותו בעצם על המון 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 וידאוים ותמונות, ובעצם יודעים לייצר, בואו ננסה לדמיין את זה ככה ממש כמו על מפה. אנחנו בעצם לוקחים את כל הקטלוג שלנו על איזושהי מפה, ויש במפה הזאת כל מיני הקשרים מבוססי מילים. בעצם יש כאן מודל של שפה שרת מאחורי הקלעים, וכשאתה בא וכותב, קוף יושב על עץ אוכל בננה, אני אדע להביא לך קוף שיושב על עץ ואוכל בננה.
שלום לגברת שירלי רימון ברכה, ראש מנהל החינוך בעיריית תל אביב יפו.
שלום.
שלום לך. תגידי, אנחנו נתחיל מהסוף או מההתחלה? מה את אומרת?
זה קצת מרגיש שאנחנו בסוף, אז אולי נתחיל בסוף.
כי נדמה לי שעל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה בקצה שלו איזושהי תוצאה רצויה ש... אליה אתם בעצם מבקשים להגיע, ולכן ביצעתם את המחקר הכל כך מרשים, או את המחקר או את ההליך הזה שכל כך מרשים, שעיריית תל אביב יפו השכילה לבצע בבתי הספר שלה. אז את רוצה להתחיל מהסוף?
כן, נגיד שאנחנו זיהינו עוד לפני שפרצה הקורונה, בעקבות הקורונה זה כבר עלה מאוד על גבי השטח, הצורך של ילדים ביכולת להתמודד מבחינה רגשית וחברתית עם כל מיני הפרות. אנחנו זיהינו את זה כשנה או שנתיים לפני הקורונה, שבעצם הרבה תהליכים שאנחנו עושים בעיר, שאמורים להעלות את הרווחה הנפשית של הילד, את השלמות הנפשית שלו, את הפניות שלו ללמידה.
אוקיי.
יש לנו דברים שאנחנו עושים באופן אינטואיטיבי, שהמורות והגננות עושות באופן אינטואיטיבי, אבל חסרה לנו המשגה, חסר לנו מחקר, חסר לנו סטנדרטים ברורים, כדי לדעת אם אנחנו בכיוון הנכון. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, למשל, בתפיסה שלנו ציונים מספריים בתעודות, יש בהם משהו שהוא מדכא רגשית, יש בהם משהו שהוא מעודד תחרות, שיפוטיות.
כי הוא סולם.
כי זה סולם, כי זה ישר מסתכלים ימינה שמאלה לראות מעל מי אני, כי זה באמת לא כלי למידה לילד או לילדה, כדי לדעת כמה, מה עוד הם צריכים ללמוד ובמה להשתפר.
כן, כי זה יכול להיות מושפע גם מעליי.
נכון, וזה גם לא לוקח בחשבון את ההכנה של הילדה לבחינה, את ניצול הזמן שלה, את היכולת שלה לבקש עזרה, את התיעדוף של הבן שלו, יש הרבה גורמים שלא לוקחים בחשבון. ואז הוצאנו את הציונים, אוקיי? ואז אמרנו, בעצם למה אנחנו עושים את הדברים? אנחנו עושים את זה בשביל הרווחה נפשית, איך נדע שאנחנו בכיוון? ובעצם מה שאני חיפשתי זה גוף מחקרי, שידע לפתח עבורנו סטנדרטים, למיומנויות הרגשיות החברתיות שאנחנו מטמיעים החל מגיל לידה, ממש מגיל לידה, ועד גיל 18, עד סיום התיכון, ושעל כל 3 שנים, אנחנו והצוותים בגנים ובבתי הספר ידעו להגיד האם אנחנו מתקדמים בכיוון הנכון.
זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה שאנחנו הולכים איתה לסוף, בעצם, בקצה יוצא, בקצה מגיע תלמיד, תלמידה, עם יכולות לנהל את עצמו לא על פי הרגשות שלו בדיוק באותו רגע, אלא על פי מה שהוא רוצה להגיע אליהם.
נכון, בעצם אנחנו רוצים בוגרים ובוגרות משוכללים, גם מבחינת היכולות החברתיות שלהם, עם רגישות חברתית, עם יכולת לראות את האחר, עם אמפתיה, גם מבחינת היכולות התוך אישיות שלהם, כלומר, שהם יודעים לזהות את הרגשות של עצמם, לנהל את הרגשות של עצמם, הם יודעים איך להתנהל במצעי אי-ודאות, וגם בעולם של קבלת החלטות, אתיקה, תיעדוף, הבחנה בין עיקר לטפל, יש סך מיומנויות, 13 מיומנויות שמפינו, שמבחינתנו הבוגרים והבוגרות צריכים את זה, מה שנקרא בעולם מיומנויות המאה ה-21, כדי שיוכלו להשתלב בעולם התעסוקה, יוכלו להשתלב בכל מערכת שבה הם יהיו, כשהם גמישים, משוכללים, ויודעים לעבוד בצוות, יודעים לעבוד עם עצמם. אלה היכולות שזיהינו שצריך.
זה הקצה.
נכון.
מאיפה מתחילים?
מההתחלה, מלידה.
כן, זה נכון, בסדר. את יודעת, כל אחד יש לו תאריך לידה, אני גם שולח לכל חבר שלי בפייסבוק ברכה מנוגנת ליום הולדת. אבל כשאת מסתכלת על ההתחלה, הבנת כבר, כלומר, אתם באים מתוך ההבנה, השלב של ההבנה הוא כבר אחרי, אבל אז צריך להגיד בעצם מה אנחנו רוצים. נכון, זאת ההתחלה.
ההתחלה היא קודם כל לשמוע את הצוותים, את הגננות ואת המורות, ולשמוע מהם מה הן חושבות. כי לפעמים אנשים יושבים בבתי, נגיד אנחנו בעירייה יושבים, אנחנו יכולים לחשוב שמשהו מאוד מתאים או מאוד חסר, אבל השטח חושב אחרת, ולכן בכל דבר שאנחנו עושים, כל תהליך שאנחנו רוצים להטמיע במערכת החינוך, אנחנו קודם כל מדברים עם הצוותים ועם ההורים, כדי לשמוע אם באמת קלענו למטרה.
עוצאת לי את השאלה הבאה, אבל בסדר.
ההורים הם...
חוליה חשובה.
אנחנו השותפים שלהם לגידול הילדים, ככה אני תופסת את זה. אנחנו שותפים של ההורים, ולכן אנחנו חייבים גם לחשוב איתם מה הצרכים שלהם שהם מזהים, גם שלהם כהורים, מה חסר להם כהורים ביכולת שלהם להיות הורים משמעותיים לילדים, וגם מה הם מזהים שמחסר. עכשיו, המון המון הורים דיברו איתנו על חרדות, על בדידות. אחרי הקורונה זה הייתה פה התפרצות. בדידות, חרדות,
כלומר, ניכור. גיליתם איזושהי ערכה של, של בעיות רוחביות שמשותפות כמעט לכל התלמידים?
נכון.
את יכולה לחמת את זה? להגיד לכמה תלמידים חשבתם שנמצאים, את יודעת מה, לא במספר מדויק, אבל באיזשהו היקף שאפשר יהיה להבין למה זה היה נחוץ? נניח 90%, 80% מהתלמידים?
בוא נגיד שבשנה הראשונה, קודם כל בקורונה, הנושא של בדידות היה ממש מכל כיוון ולכל עבר. הנושא של חרדות של ילדים ושל הורים וגם של צוותים, זה בהיקפים שנשקו ל-90%. והנושא של בדידות וחוסר יכולת להיות באינטראקציה חברתית, הילדים שכחו איך לדבר זה עם זה, כי הם שנה וחצי כמעט לא ראו אחרים, והיו שקועים עם עצמם.
שירלי, הנתונים האלה בהחלט חשובים, בגלל זה שאלתי אותם, אבל אני כאן רוצה להשחיל איזושהי שאלה, שאולי היא קצת פחות נוגעת לעבודה של העירייה, איך חוקרים דבר כזה?
עושים סקרים של ילדים, עושים שאלונים, עושים שאלונים למורים, עושים מדידה כמה פעמים. אנחנו, השותף שלנו, המחקרי שלנו, זה אוניברסיטת רייכמן, והשותף היישומי שלנו בשטח זה מכון ברנקו וייס, שהם עובדים עם הצוותים, עם הגננות, עם המורות, בעצם קודם כל מתחילים עם הצוותים, רואים מה המיומנויות הרגשיות החברתיות שהם צריכים, עובדים איתם, ואז בעצם המערכת שפיתחנו ואותה הצגנו לפני שנה בכנס סדרות תל אביב יפו ללמידה רגשית חברתית, הצגנו בעצם מערכת של סטנדרטים, שכל 3 שנים גננת ומורה יודעת להגיד אם הילד יתקדם כמו שצריך. עכשיו, הסטנדרטים האלה הם אינדיקטורים מצוינים.
אז זה גם אומר שלא מחליפים את הצוותים כל כך מהר.
לא מחליפים גם את המיומנויות, שזה מה שחשוב. הרבה פעמים יש אופנות, בחינוך יש אופנות.
נכון.
יש אופנה כזאת, אחרי 3 שנים היא מתחלפת. פה קיבלנו סטנדרטים, 13 מיומנויות, שהן המיומנויות שחשבנו שמתאימות לילדי תל אביב יפו. יכול להיות שעיר אחרת תחשוב שרגישות חברתית, אצלנו העיר מאוד מאוד מגוונת, היה לנו חשוב רגישות חברתית.
רגע, אבל את מדברת על סטנדרטים שימשכו במשך י' ב' שנים לצורך
העניין. נכון, הם אותם סטנדרטים מלידה עד י' ב', ומה שרייכמן עושים, הם מתקפים את הסטנדרטים והם עושים מעקב, וביחד עם חברת קיימה של דן אריאלי, פיתחנו גם אפליקציה שעוזרת למורה לבחון את ההתקדמות של המיומנויות בכיתה. בעצם פיתחו אפליקציה שמורה משתמשת בה, יש לה סט של שאלות לכל מיומנות, היא שואלת 6 שאלות את התלמידים, התלמידים עונים, ואז היא מקבלת ממש דוח על המקום של מה רמת המיומנות בכיתה הזאת, ואם הרמה כבר גבוהה, יכולה לעבור למיומנות הבאה. זאת אומרת, אנחנו נותנים למורות ולמורים לגנות כלים ממש למדוד את ההתפתחות הרגשית והחברתית של ילדים.
בואי כדי להבהיר את העניין הזה, זה נקרא SEL, נכון?
The Social Emotional Learning. ה-learning, ה-L בסוף מאוד חשוב, כי בסוף הכל בא לקדם את הלמידה. לא, כי לפעמים, זה לא לשאול ילד מה שלומך, הרבה פעמים אומרים, כן, אני עושה SEL, אני שואל כל בוקר את הילדים מה שלומם, זה לא זה. זה ממש מקצוענות באיך לטפח את המיומנות הזאת, כמו מיומנות של כתיבה וקריאה.
זה להבין את התשובות שלהם, אני חושב.
זה להבין את תהליך הלמידה שהם עוברים, ולהבין שזה לא
אבל
רק...
אבל גם, שנייה, שירלי, כי גם בתהליך הלמידה, בסוף יש תשובה.
נכון.
בקצה שלה. אני ברשותך...
או שאלה, יש גם שאלה.
כן. אז אני רוצה ברשותך, כדי להבהיר את העניין הזה טוב, שתקחי מיומנות אחת ותעשי עליה סוג של מה שנקרא מקרה בוחן. איך את אומרת, אני לוקחת תלמיד, או תלמיד או תלמידה או כיתה, שאני רואה שזאת הבעיה העיקרית שלהם, ומטפלת בה.
אני יכולה לתת לך דוגמה מהבית, מהבת שלי. אוקיי, יש לי ילדה בכיתה ו', שבשבוע שעבר ישבתי איתה לשיחה, והיא אמרה לי, אמא, את יודעת, יש בעיה בכיתה, אמרת לה, מה הבעיה? היא אמרה, כל הילדים אומרים שהם בדיכאון. אז אמרת לה, איך הם יודעים שהם בדיכאון? אז היא אמרה לי, כי הם רואים סרטונים בטיקטוק, ובטיקטוק כולם אומרים שהם בדיכאון, וכל אחת מהמשפעניות אומרת, אני בדיכאון, אני בדיכאון, אני בדיכאון, ואז היא נותנת דוגמאות שהם לא דיכאון, אלא הם עצב, הם חרדה, הם כל מיני דברים אחרים שהם לאו דווקא דיכאון, אבל אז הילדים אומרים, גם אני בדיכאון. עכשיו, אז אמרתי לגוני, הבת שלי, אז מה זה אומר? אומרת לי, הם רואים בטיקטוק, ואז כולם אומרים שבדיכאון, ואז הכיתה בדיכאון. אמרת לה, ומה את חושבת? היא אמרה לי, אני לא חושבת שזיכאון. אני חושבת שהם עצובים, אני חושבת שהם מפחדים, אני חושבת שהם בודדים. עכשיו, מחנכת, ששומעת, שעושה עבודה על שיום רגשות, זיהוי רגשות אצל ילדים. ואומרת לילדים, יש לכם שש שאלות, וזה שש שאלות שבתוך האפליקציה, אנחנו נעבוד היום על זיהוי רגשות. למשל, כשאת לא מצליחה במבחן, מה את מרגישה? האם את מרגישה? עצובה, מדוכדכת, לא שמחה, חוששת, היא נותנת לסט של רגשות כדי שהילדה תסמן לך. אז שאלה שנייה יכולה להיות, כשאני מפחדת ממי אני, כל מיני שאלות שעוזרות לילדה לזהות את הרגשות.
שנייה, אוקיי, שנייה. היא כתבה מדוכדכת, מדוכדכת זה בהחלט הצבעה על דיכאון.
יכול להיות שבסוף המחנכת תגיע למסקנה, היא תראה את הדוח של הכיתה, והיא תגיע למסקנה שיש בעיה של דיכאון. אבל יכול להיות שזה יהיה רק עצבות, יכול להיות פחד, יכול להיות בדידות, יכול להיות געגוע, יכול להיות כל מיני דברים שהם לאו דווקא דיכאון, ואז זה גם דרך למורה, היא מקבלת סט של כלים. בסוף הדוח היא מקבלת, אז מה היא צריכה לעשות עכשיו מבחינה דידקטית ופדגוגית, כדי לעזור לילדים להתמודד עם המיומנות הנמוכה של זיהוי רגשות. יש לה כלים.
עכשיו, אוקיי, יש לה כלים,
כן.
ואז היא מביאה את הסט הזה לכיתה.
נכון. ואז אחרי שבועיים היא שוב בודקת את המיומנות.
או, רגע, את רצת לי כל כך קדימה, כי אני שואל אותך, ובכל זאת יכול להיות שיש שניים, שלושה ילדים שהם כן בדיכאון.
בוודאי, אבל זה גם פרטני.
כלומר, יש מקרה פרטני.
בוודאי, זה גם פרטני וגם כיתתי.
אז תראי.
וילד גם יכול לבחור לרשום את השם שלו, כדי שהם מחנכת תדע שזה הוא. עכשיו, אנחנו יודעים שכשילדים הם במצוקה, הם רוצים שידעו את זה. ולכן יש את האופציה לילדים לכתוב את השם הפרטי.
אני חושב שפה היא טל פצצה שכולם מכירים עליה, מכירים אותה, אבל אף אחד לא מדבר עליה. כי זה שילד רוצה שידעו שהוא בדיכאון, או שהוא מרגיש משהו מסוים, אני חושב שזה נכון. השאלה איך אני מושך את זה ממנו.
אתה מושך את זה באמצעות טכנולוגיה, שהיא לכאורה אנונימית, היא מרחיקה את המבוגר ששואל אותו, זה הוא עם המסך, הוא עונה על שאלות, ויש לו בחירה, האם אתה רוצה שהמורה תדע שזה אתה. הם יענו כן.
אוקיי. אנחנו צריכים ככה להגיע להטמעה של הדבר הזה, של כל הערכה הזאת. אז יש כאן ערכה די גדולה.
יש פה תפיסה קודם כל.
או תפיסה, אוקיי. ופה את גם צריכה לעשות, נדמה לי, איזשהו תהליך על המורים עצמם, כדי שהם יגידו, זאת התפיסה שאני עובד איתה, ולא לפי אופנה שאני יודע.
נכון.
כלומר, גם אם אני בחינוך האנתרופוסופי, וגם אם אני בחינוך האומנותי, זו התפיסה שאני עובד
נכון.
איתה.
נכון. אז אנחנו עובדים, קודם כל, הקהל ליד המרכזי שלנו זה מנהלות, מורות, גננות, כאילו זה הצוותים שלנו, הם הסוכני שינוי שלנו והם השליחים שלנו. ואנחנו שנה לפני שרצינו להתחיל את התהליך, התחלנו לעבוד עם הצוותים. זה גם בכנסים, כמו כנס דורות תל אביב שהיה בשנה שעברה ויהיה גם השנה באחד במרץ, ויעסוק גם הוא בלמידה רגשית חברתית. וכל עובדות ועובדי מנהל החינוך מוזמנים לכנס הזה, גם כמובן הציבור הרחב והורים וצוותים מכל הארץ, אבל מבחינתנו, שעובדות ועובדי מנהל החינוך הגננות, המורות, העובדים של המטה, יהיו בכנס, הם שומעים את השפה. עכשיו, אנחנו קודם מתחילים בהטמעת שפה, גם בכנסים, גם בהשתלמויות, גם בסמינרים, גם בהרבה מאוד עבודה תוך כיתתית ותוך בית ספרית, עם מנחה, לכל בית ספר יש מנחה או מנחה, שמלווים אותם בתהליך. העירייה מתקצבת את המנחים האלה לכל בית ספר, וזה המון המון בתי ספר. זה תהליך שאנחנו השקענו בו המון, עוד לפני שהתחלנו אותו, כדי לעשות קירוב לבבות לדבר הזה, ושהמורות ירגישו שהן יכולות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי תתפרש כמכוערת, אבל נראה לי שהיא מחייבת את המציאות. תראי, עדיין יש לך חבורת מורים שיכולה להגיד, לא מעניין אותנו. תודה, את כל אחד וה...
או חבורות תלמידים שלא מעניין אותם.
בדיוק. אבל אז אחת השיטות היא להטיל עליהם פצצה. ובמקרה שלכם זה דוח של, אני יודע, המועצה לשלום הילד או מישהו כזה, כדי שיבהירו כמה המצב חמור.
אני לא עובדת בשיטות כאלה.
אז זהו, אני רציתי לדעת באיזה שיטה את כן תעבדי.
אני עובדת ביחסי אמון מאוד מאוד גבוהים עם הצוותים בשטח. זה חלק מהתרבות הארגונית שלנו. הם סומכים עליי שאם אני מביאה משהו שאני חושבת שהוא נכון, זה אחרי שבדקתי את זה מקצועית, אחרי שבדקנו, ראינו מה קורה בעולם, וזה הדבר הנכון. ואני סומכת עליהם שאם אנחנו חושבים שמשהו נכון, אז ברובם יאמצו את זה, ואם הם לא יאמצו את זה, אז יש להם סיבות טובות למה לא, וזה בסדר. אני מאוד מאוד סומכת על הצוותים. אנחנו פועלים באמון ובאמת בהכשרת לבבות, וגם אם מישהו אומר אני פחות מתחבר לזה, זה בסדר. אין שום כפייה אצלנו,
זה אני מבין.
אנחנו לא מכתיבים מלמעלה, אנחנו יכולים להציע, ללוות, לתת תקציבים נרחבים לתוכניות לדבר הזה. זאת אומרת, בסוף, אם העיר ומנהל החינוך רוצה לקדם משהו, זה נכון למנהלים לעבוד איתנו, כי הם מבינים שזאת השפה של העיר. אז גם אם בהתחלה מצטרפים 20%, ואחרי שנה עוד 30%, ואחרי שנה עוד 30%, בדרך כלל תהליכי הטמעה אורכים 5 שנים.
כשאת רוצה לעשות בקרה, ככה נשאל לסיום, כשאת רוצה לעשות תהליך של בקרה, אם זה הצליח,
כן.
איפה את בודקת את זה? עוד פעם בשאלון?
אצל המנהלות והמנהלים.
אבל שוב, עוד פעם בשאלון
לא,
כזה
אני ש... בודקת, אנחנו עושות המון ביקורים בבתי הספר. אנחנו לא עושים את השאלון, זה רייכמן עושים, הם עושים את זה. לי גם חשוב, התפוקות של התהליך חשובות, לראות שהם משתמשים באפליקציה, לראות את התעודות. למשל, אני רואה עוד מעט בשבט, כל הילדים מקבלים תעודות. התעודות בעיר הן מעוררות השראה. אין בהם מספרים, יש בהם, התעודה היא במיומנויות, מיומנויות תוך אישית, בין אישית וקבלת החלטות. אז כשאני רואה בעוד ועוד ועוד בתי ספר, כמעט בכל בתי הספר בעיר, שהתעודות הן לפי המיומנויות של SEL, רגשיות וחברתיות, אני אומרת, וואלה, הצלחנו תוך 3 שנים להטמיע שפה שהילדים כבר מבינים שהם נמדדים לפיה.
יש...
ומורה יודעת שהיא בודקת את התלמידים לפי המיומנות.
שיר לי, שאלה אחרונה.
כן.
יש איזשהו מקום שבו הדברים האלה משתקפים בצורה כזאת, שגם ההורים יכולים להגיד, שיר לי, הצליחה.
התעודה היא ממש, תעודה מבחינתנו זה תעודה בהי, זה תהודה, כי היא מהדהדת תהליכים. העובדה שילד בא הביתה ומספר... ומשתף, ויודע להגיד מילים כמו רפלקציה, ויודע להגיד אני מזהה את הרגשות שלי, ונערה יודעת לבקש עזרה, זה העדות מצוינת להורים, ואנחנו עושים את אותם תהליכים גם הורים, גם עם הורים.
אותי הצלח לשכנע.
זה קל.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום מוטי בבצ'וק, מחברת... אני אתן את האיות, אתה תגיד את השם שלה קודם כל. שלום לך.
שלום, שלום.
והאיות זה F-A-Y-E.
נכון.
נכון? שזה מה?
זה פיי, חברת ביטוח נסיעות בארצות הברית.
מזל שאין K בסוף, זה יכול להיות פייק.
זה
הורג אתכם.
חשבנו גם על זה במיתוג.
כן?
לא, לכן אין K בסוף.
אתה יודע למה? כי זה נשמע שזה מרמז על איזושהי חוצפה ישראלית. בגלל שזה, אתה יודע, זה מתקרב לפייק, אבל לא, זה לא שם.
אז אני חושב שביטוח נסיעות בארצות הברית זה בעיקר היום מה שאנשים חושבים עליו. אנחנו באנו לשנות את התפיסה הזאת, גם ברמה של זה לא פייק, זה מה שאתה צריך כשאתה נוסע.
אני התכוונתי לפייק במובן של ה-Jewish חוצפה, אבל בסדר. ביטוח נסיעות בארצות הברית, פיתוח ישראלי שמותאם לאמריקאים?
בדיוק. בעצם... חלק מהבעיות שהיו, בוא נחזור רגע 2 אחורה, הקורונה קרתה ופתאום אנשים מפחדים לטוס. הדבר הזה שנקרא טיסה שבלאו הכי הוא משהו ש... דורש לך המון תעצומות נפש קוגנטיביות, אתה נוסע למקום חדש, אני הולך למקום שבו אני לא מכיר את השפה, לא מכיר את המקומות, לא יודע אפילו איך נוסעים ממקום למקום ואיזה אוטובוס לוקח אותי. גם ככה, ביחד עם הקורונה, הפך למשהו הרבה יותר קשוח. לתוך הצורך הזה בארצות הברית, אנחנו בעצם נכנסנו.
כן, אבל אתה יודע, כשאתה מדבר עם האמריקאים, על האמריקאים, לאמריקאים, זה דבר אחד, הם מכירים את ארצות הברית של אמריקה. אמורים. זאת אומרת, אני בהתחלה חשבתי שאתה מדבר על ביטוח שנועד לטפל בישראלים שמגיעים לשם.
אז יש פה בעצם שני דברים שאתה נוגע בהם שהם מאוד מעניינים. אחד בנוגע לאיך אתה מבין את הצורך שקיים בשוק האמריקאי, איך ישראלים שלא חיים את היומיום האמריקאי יכולים לבוא ולהבין את זה, והשני איך אתה פונה לקהל כזה. ובאמת במקום שלנו זה באמת קצת ממקום של צניעות לבוא וללמוד מה הצורך העסקי שיש בחברה האמריקאית. ואני אקח את זה אפילו צעד קדימה.
אני שמעתי אותך אומר צניעות.
בהמון המון צניעות.
כן.
לבוא ולנסות להבין מה באמת צריך בשוק האמריקאי, בין אם לקרוא המון מחקרים, לבין אם להבין המון מה הצורך של הלקוח הסופי, וברמה אחר כך של בניית החברה, לבוא ובאמת להביא אנשים אמריקאים שגדלו וחיו כל חייהם שם, שיודעים לבוא ולתת את המענה הזה.
כן, אבל אתה מבין שכשאתה, גם כשאתה לומד את הצורך האמריקאי וזה, בוא נגיד, נגדיר את זה כשאלה פילוסופית אחרונה בתחום הזה, גם כשאתה לומד את הצורך האמריקאי, זה עדיין להביא לו איזשהו מוצר ישראלי שממילא מתנשא עליו.
אז אני, ברשותך, חושב אחרת.
אוקיי.
המון מהדברים שקורים, בטח בסצנת ההייטק הישראלית, ובטח במקום שבו אנחנו מגיעים, הוא מקום שבו בא ולומד, ולומד כרגע מה אנחנו צריכים לעשות. לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים יותר טוב מאחרים, זה לא נכון, אבל לבוא ולהגיד, למדנו, וזה מה שאנחנו כרגע מציעים, זה בעצם, כמו שאנחנו קוראים לזה, product market fit, לתת מוצר שבאמת אנשים רוכשים, וללמוד באמת מהאינטראקציה שלהם איתו.
אתה יודע למה אני לא חולק עליך? מהסיבה הפשוטה שהאמריקאים, מה שהם אוהבים לראות בסדרות שלהם, זה צחוק מוקלט, או לשמוע צחוק מוקלט, הרבה פעמים. כי זה עדיין עובד שם, ואז כשאתה בא ואומר להם, חבר'ה, תשמעו, הצחוק יכול להיות גם אחרת, עד שהם מבינים את זה, לוקח זמן, ראיתי, לא התנסיתי בזה. אתה כנראה שכן, לפחות בביטוח. אתה מגיע מרקע ביטוחי?
אז למעשה לא. אני מגיע מרקע של המון המון תעשיות ישנות. בעברי הייתי עורך דין, עורך דין הייטק, לפני, דיברנו על זה מקודם, כמעט עשור כבר אני בתוך התחום הזה. הקמתי סטארט-אפ ראשון שרצה לשנות את תחום עריכת הדין. לאחר מכן, לאחר שסיימתי עם הפרק הזה בחיי, בעצם באתי והקמתי והובלתי מחלקת חדשנות בעולם הבנייה, בחברה מאוד גדולה בעולם הבנייה. ובעצם כל דבר כזה מלווה אותי באיך אנחנו משנים תעשייה יחסית ישנה, ותעשיית הביטוח זה מה שאנחנו עושים עכשיו. חלק מזה זה הקפנו את עצמנו בהמון המון אנשים מעולם הביטוח שיודעים לבוא ולתת לנו את המעטפת הזאת.
ולמדת מהם?
אנחנו לומדים כל הזמן מהם.
שאלה הראשונה שעמדה כשבאתם לפתח את המוצר הזה כדי להגיד לאמריקאים, אתה יודע מה, אני לא אגיד שזה לתקוע אצבע בעין, אבל זה לנפנף להם בדגל ישראלי מול הפרצוף.
אז קודם כל החברה היא החברה האמריקאית.
כן, ברור לי, אני לא חושב ש כשאתה מקים חברה בארצות הברית, רק לצורך ארצות הברית היא הופכת להיות ישראלית.
בדיוק, החברה האמריקאית, החברה הוקמה על ידי ישראלי ואוסטרלי, יש לנו כמעט 50% מהעובדים שלנו הם אמריקאים, זו חברה אמריקאית לכל דבר, שבמקרה יש לה גם מרכז מחקר ופיתוח פה בישראל ואופרציה ישראלית. אבל החברה בעתידה היא מאוד מאוד אמריקאית ומאוד מוכוונת לשוק האמריקאי, ודרך אגב, התחלנו משם, וזה יכול להמשיך לעוד כיוונים אחרים.
אתה אגב עומד בראש המחלקה לאופרציה, נכון? סמנכ"ל, מה שנקרא סמנכ"ל אופרציה, ככה קוראים למעמד שלך, לתפקיד שלך?
הכל באנגלית נשמע יותר טוב, אבל כן, אני סמנכ"ל האופרציה של החברה.
וייס פרזידנט.
בדיוק, בדיוק, כל ויפי בחברות הייטק.
אוקיי.
וכן, ואני מוביל את המחלקה הזאת, ביחד עם עוד אנשים אחרים ומוצלחים במחלקות אחרות.
אז רגע, באתם להציע להם מוצר חדשני, שזה אומנם בתחום הביטוח, אבל זה עדיין מוצר מדף. כשבאתם לפתח אותו, אני אחזור שוב לעניין הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. ממה אתם מתחילים? זאת אומרת, שאלת הבסיס, או לצורך העניין בפודקאסט שלי, זה שאלת מחקר.
השאלה בעצם היא למעשה, מה כרגע אפשר לעשות אחרת בעולם ביטוח הנסיעות האמריקאי?
Okay.
מה בעצם הלקוח שנוסע צריך כרגע לקבל ואין לו? וזה יחסית נורא קל לבדוק. אתה בא ומסתכל כרגע איך מתייחסים לחברות אחרות או המתחרות שלנו, שהם, כמו שאמרת, משמעותית גדולות יותר ואנחנו עדיין קטנים, ואיך אנחנו באים ומספקים כרגע משהו שעונה על צורך.
Okay.
מה הצורך? בתפיסה היום של ביטוח, ביטוח זה למעשה משהו שבא וסוג של כלי שנותן לך שיפוי במקרה וקורה לך בעיה.
Okay.
זאת אומרת, כרגע רמי שלי נסע, פספס את הטיסה, הוא יקבל 200 דולר. כל הכבוד.
אוקיי.
אבל מה קורה בעצם עם הצורך שלך, מה הצורך שלך? הוא לא רק כספי, הוא, אתה צריך להגיע ליד, אתה צריך למצוא טיסה חלופית. למעשה, בתפיסה שלנו, אנחנו מגדירים מחדש, וסליחה על החוצפה הישראלית פה, מה זה ביטוח? ביטוח זה לבוא ולא רק להיות כלי להחזר הוצאות, אלא כלי שבעצם נותן לך מענה לצרכים האמיתיים, אתה צריך להגיע עם משפחתך, מישראל לאנגליה, אני אמצא לך את הדרך לעשות את זה מעבר לכסף שמגיע לך.
אם אתה אמריקאי.
במקרה עם רמי שני, האמריקאי בא ועושה את זה. וזה בעצם ממש אותו שאלת מחקר, זה השאלת מחקר שלנו. איך אנחנו מציעים מוצר שהוא שונה ממה שרגילים כרגע לקבל בשוק האמריקאי?
תראה, זה מוצר שגם בארץ, ואני חושב שאולי בשוק האמריקאי הוא היה פחות, הוא נורא מורכב, כי אתה מדבר על, בוא נגיד, למצוא טיסה חלופית, אבל זה גם יכול להיות למצוא רכב חלופי אחרי שעשית תאונה, זה גם יכול להיות להכניס אותך לאיזשהו שירות רפואי אחרי שאותה תאונה ונפצעת קשה, וזה גם יכול להיות לטפל בך בגלל שאתה צריך להיות מאושפז, אתה יודע מה, כל מיני צרכים בריאותיים, ועוד כל מיני דברים אחרים, לא עלינו גם כאלה שהם מאוד בעייתיים, כמו להביא גופה מאיזשהו מקום לקבורה באיזשהו מקום.
אז נגעת פה בנקודות מעולות, כי זה בדיוק הבעיות אלו, ונוסיף לזה עוד כמה בעיות. מה קורה עם שפה שונה, אם נסעת בתור אמריקאי לאיטליה ואתה לא דובר את השפה, ומה קורה אם אתה לא יודע כרגע איך משלמים ולמי משלמים?
הייתה אחת שכמעט נכנסה למאסר עולם בשביל זה.
ספר לי.
סטודנטית שהורשעה ברצח חברתה לה.
זה כבר לא קשור לעולמות הביטוח.
לא, אני, אתה יודע, אני מזכיר כי היא פשוט לא הבינה את השפה, אבל בסדר.
כן, וגם קרה ברוסיה וקורה בהמון מקומות, אבל באמת הפער התרבותי הזה הוא משמעותי. וכשאתה נמצא גם ככה, כמו שדיברנו על זה מקודם, באירוע קצת שונה, שאתה יוצא מהקומפורט זון שלך למקום שאתה לא מכיר.
אוקיי.
בנוסף לזה, אם פתאום חלילה גם משהו משתבש, אז אתה מאבד את האחיזה ואת הידיים והרגליים. אני אוסיף לזה עוד מילה אחת. ועוד מעבר, אתה עכשיו צריך שמישהו יעזור לך לטפל בסיטואציה. וזה בדיוק זה. מי הרופא? גם אמרת, אני כרגע הולך להיות מטופל אצל רופא. איך אתה יודע בכלל איזה רופא? מי הרופא הנכון להגיע אליו? כל הדברים האלו, זה באמת כמו שתיארת בנורא פשוט את הכאבים, זה הפתרונות שאנחנו מאפשרים. זה המקומות שבהם בזמן אמת נבוא ונגיד לך, "היי, זה הרופא שאתה צריך להגיע אליו, ככה אתה מגיע אליו, אנחנו נעזור לך בלטפל בזה, ונשלם לך את זה, והכל דיגיטלי."
כלומר, אתה מביא, סרגל עם הרבה מאוד לשוניות. וכל לשונית יש לה מנגנון אחר, זה יכול להיות לשונית מכונית, זה יכול להיות לשונית כרטיסי טיסה, זה יכול להיות לשונית צרכים רפואיים, ושם יש עוד למטה הרבה מאוד לשוניות אחרות, וזה גם יכול, אני חושב שזה גם יכול להיות לשונית של אכזבה, כי התאכזבתי מהמופע שהלכתי אליו, קרה לי בחיי, אבל לא באמריקה. אתם חקרתם כדי למלא כל לשונית כזאת?
אז התשובה היא חד משמעית, כן. אנחנו חוקרים גם כל הזמן. אנחנו חוקרים כל הזמן מה הדברים שאנחנו יכולים לבוא ולהציע טוב יותר ממה שקיים. אני רגע לוקח אפילו צעד אחורה. חלק מהתפיסה באי-טק או אחד מהעקרונות הבסיס זה MVP, או לעשות מוצר מינימלי שאתה יכול לבוא ועל דרכו ללמוד את הלקוחות שלך. יצאנו עם מוצר חדשני, שבעצם נותן את כמה מהדברים שאמרנו כרגע. העתיד שלו הוא עוד הרבה יותר גדול, זה כמו שאתה אומר, רגע, מה כרגע הצרכים של הלקוח שלי? ותחשוב שאנחנו מדברים על אלפי ועשרות אלפי לקוחות שאנחנו לומדים כל יום וכל הזמן. מה הצורך? האם הצורך כרגע זה לטפל להם בעלויות של הטיול וכרגע בשינויי currency או שינויי מטבע זר? או האם כרגע אני צריך לעזור להם באמת למצוא את הרופא הנכון ולשלם לו בזמן אמת? מה נפתח, מה הפיצ'ר הבא שנפתח, שיהיה הדבר הנכון בשבילם? ולכן כל המקום הזה שאנחנו חוקרים הוא קצת שונה מהמחקר המדעי פרסה, או הדברים שאנחנו רגילים מהאקדמיה, למקום.
זה נשמע מחקר נתונים, אבל מחקר נתונים מאוד, שאתה צריך להישען על הרבה מאוד, בוא נגיד, הרבה מאוד מרכיבים, כי להביא פעם אחת רופא, אפילו שתמצא אותו בסייני,
מאונט סייני,
הוא לא תמיד יהיה הכי טוב, אתה צריך רופא עם המלצות, ושוב, אתה צריך להישען על הרבה מאוד נתונים במקרה הזה. זה במקרה של רופא, אותו דבר עם מכונית, אתה לא תיתן לאזרח אמריקאי, נדמה לי דייצו סיריון במדינה.
קיה פיקנטו.
או קיה פיקנטו בכל מיני מקומות, הדרישות הן אחרות.
אז, וזה נפתח רגע סוגריים, זה משהו שתמיד קורה. חלק מהתפיסה שלנו כחברה, וזה מה שהחדשנות שלנו, המקום שבו אנחנו מביאים את הערך המוסף, זה באמת היכולת לקחת את כמויות הדאטה הבלתי נתפסות האלו, בנוגע לכל דבר, בנוגע לכל נקודת זמן בדרך של הנוסע. מי הנוסע? האם הוא רווק? האם הוא בזוג? האם הוא משפחה? האם הוא כרגע נוסע למדינה באירופה או מדינה באפריקה? האם הוא נוסע כרגע ומשנה? סתם, בוא נפתח את זה לדיון. כרגע נוסע אמריקאי שנוסע מארצות הברית ללונדון, או מארצות הברית לקייב, יקבל את אותו מחיר בנוגע לפוליסה שלו. זה לא הגיוני. קייב כרגע נמצאת במלחמה, ברור שהנתונים האלו הם משנים לנו, ולכן זה אמור לשנות לך את הפרמיה שאתה אמור לשלם. כל דבר ודבר במהלך הדרך אמור לבוא ולשנות את המוצר שאתה מקבל, וזה הדרך שלנו לבוא ולתת לך משהו מובנה או מתאים יותר לצרכים שלך.
לכן זה בטח בפרסום כתוב החל מכך וכך דולרים. פה אמרתי ברשותך עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מי האנשים שעובדים איתך? כי לפי מה שאתה אומר, או מי האנשים שעובדים בחברה? כי לפי מה שאתה אומר, חוץ מסוכני ביטוח שאתה יודע, מתמצאים בעולם הזה, אתה מוכרח הרבה מאוד מתרגמים, אני חושב. אתה מוכרח הרבה מאוד אנשים שהם מביני תרבות של אותה מדינה שלשם נוסע המטייל. ומביני תרבות ברמה כזאת שהם יכולים לגשר על דקויות משפטיות שבכל מדינה כזאת יש עורכי דין שמטפלים בזה. אז מי עוד? חוץ מהם או שנגעתי בכולם?
אז זה המון כאלה, אבל זה המון מהנקודת מבט של הלקוח, של הלקוח האמריקאי. אז עובדים איתנו אנשים שלפני זה, חבר'ה אמריקאים שעשו לפני זה את המרקטינג, ובאמת כמו שאתה אומר, איך אנחנו מתקשרים את אותם מסרים לציבור האמריקאי, ואנשי פרודקט ודאטה שיודעים לבוא ולקחת את כל המידעים האלה ולהפוך אותם למוצר שמתאים לך, וגם אנשי ביטוח, וגם אנשים שנמצאים בקליימס, מנהלים את התביעות בארצות הברית, ויודעים לתקשר את כל המאורע הזה, והכל בזמן אמת. עכשיו, גם צריך להיות שוב אפרופו ציניות, זה לא הכל פה אצלנו אינאוס, חלק מזה זה נותני שירות שאנחנו עובדים איתם חיצוניים.
Okay.
כמו שאמרת, הגעתי כרגע ליעד האיטלקי, אבל בוא נעשה את זה קשה יותר ליעד בניקרגואה. נמצא כנראה ספק שיודע לבוא ולהסביר לבדיוק איך אנחנו מתמצאים במקום. אבל בסוף התפיסה, שהיא כבר פחות מחקרית, אבל התפיסה שהלקוח הטובתו לנגד עינינו, זה לא משנה באיפה אתה נמצא, זה כרגע הדרך שבה אנחנו מטפלים בכל בעיה ובעיה, וזה הדרך שבה אנחנו מקדמים את המוצר שלנו.
בואו נתכנס לסיום. שאלתי לגבי האנשים שמועסקים בחברה, מי הלקוחות? אוקיי, כאלה שיוצאים לטייל, אבל מה הם צריכים להיות? זאת אומרת, זה מעמד ביניים, מעמד גבוה, מעמד נמוך יכול להיות, זה יכול להיות אנשים שמחפשים הרפתקאות, מי הם?
אז בגדול אנחנו מכוונים לשוק האמריקאי של תיירות ליז'ר, תיירות בעצם נוחות, שאנשים נוסעים לחול, לרוב הפרסונות שלנו זה או ג'ן זיק, חבר'ה בני 25 עד 35, שבעצם נוסעים לחופשות יחסית קצרות, או משפחות, נקרא לזה זוג וילד ילדה, קצת דומה לסטטוס שלי, חבר'ה שנוסעים לחול, זה טיעול שהם כנראה התכווננו אליו המון, מאוד, המון זמן, והם נוסעים אליו וכנראה מוציאים אליו המון כסף, וזה המקום שבו אנחנו נמצאים, בשביל לעזור להם עם האירוע הזה, שחלילה אם משהו ישתבש.
אבל סתם, נניח, ייצאו למקום כמו, אתה יודע מה, מקומות עם פרקי מים, גם שם יכולים להתרחש כל מיני דברים, אתם ערוכים גם לדברים כאלה, לאסונות, או אפילו אסונות קלים נקרא לזה.
אנחנו ערוכים לכל סיטואציה בכל מצב, ובכל מקום אנחנו נדע לתת את המענה שלנו, וזה בעצם גם ההבדל. אנחנו באמת מתכווננים על כל הכוח והדברים שלו, אבל כן.
מוטי בבצ'וק, אני את הרעיון שולח מכאן לשגרירות ארצות הברית כדי שיהיה להם מה לעשות עם זה.
איזה יופי.
תודה רבה לך.
תודה. תודה רבה רמי.
Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel? Be my only, be the water where I'm waiting. You're my river running high. Run deep, run wide. I follow, I follow you, deep sea baby.
שלום נועה שטרית, מנהלת מוצר בחברת ארטליסט. שלום לך.
שלום רמי.
אנחנו נשוחח על פיתוח שלכם שהוא בעצם מנוע חיפוש של תכנים צילומיים וקוליים, קראתי להם, כדי לא להגיד אודיו וויז'ואל. זה לטינית ויש כאלה שלא אוהבים שאנחנו מדברים ככה. זה מה שאתם עושים? מפתחים את מנוע החיפוש הזה?
זה חלק מהדברים שאני עושה בתוך החברה, אבל ארטליסט היא בעצם, זאת חברה שהיא חברת קריאיטיב תוכן, טכנולוגית, ולמעשה יש לנו פלטפורמה של תוכן, ליוצרי תוכן. זאת אומרת, אנשים שעושים הפקות של סרטים.
TLT, מה שנקרא, תוכן ליוצרי תוכן.
תוכן, בדיוק, TLT,
אהבתי. או TFT, T40, בסדר.
לחלוטין.
אוקיי.
אז יש לנו בעצם מוזיקה, גרפיקות, וידאו, אפקטים קוליים.
תראי, זה סוג של דאטה שמפוזרת ברחבי העולם בכמויות עצומות, ומכפילה את עצמה בערך פעם בשנייה, נדמה לי.
היצירה של תכנים כאלה?
כן, תשמעי, לפי המודולים המקובלים, יוצאים ביום בערך 60,000 שירים.
מדהים.
אוקיי.
נכון. השאלה היא האם אפשר להשתמש ביצירה הזאת, בתכנים האלה. אז בעצם מה שאנחנו נותנים זה בעצם רישיון להשתמש בתכנים, בקטלוג של תוכן מאוד מאוד איכותי שנעשה בעצם גם בתוך ארטליסט. יש לנו בעצם סוג של חברת הפקות פנימית. אנחנו מייצרים את התכנים בעצמנו, וגם אנחנו עובדים עם שיתופי פעולה עם אמנים מכל העולם.
אוקיי.
ובעצם מאפשרים לכל בן אדם שרוצה מוזיקה לפודקאסט שלו, מוזיקה לסרט שהוא עורך עכשיו, אם זה יוטיובר ש... רוצה לשים ויז'ואלס לכל מיני, לוידאו שהוא עובד עליו.
בואי נגיד, חדרי לידה עוד לא פנו אליכם למוזיקה, ללידות או דברים.
אולי אחרי הפודקאסט הזה, אתה יודע, שמיים הם הגבול.
במקרה הזה הגג של חדר הלידה, אבל בסדר. זה אומר שאתם פיתחתם פה, או פיתחתם שני דברים עיקריים. אחד זה, איך נקרא לזה, ספרייה ענקית של מוצרים, והשני זה המנוע שרץ ביניהם ומחפש.
נכון.
אבל המנוע הזה, הוא בעצם יודע מה יש לו בספרייה. ואני לא מזלזל לחלוטין, להפך, אני אומר, הוא צריך להיות מספיק מתוחכם כדי להבין שאם מישהו רוצה צבע ירוק ושבפינה השנייה יהיה כחול, אז הוא ידע איך להגיע לשם.
או. אז זה לא כזה, באתי להגיד straight forward, אבל זה לא כזה פשוט.
או, לחלוטין, זה בדיוק מה שניסיתי להבהיר.
אז למעשה, בוא נחשוב רגע על בן אדם שנכנס אלינו לפלטפורמה. בן אדם שנכנס אלינו לפלטפורמה, לקוח שמשלם לצורך העניין, יש לו איזשהו פרויקט, איזו יצירה שהוא עובד עליה.
כן.
והוא מחפש עבורה איזה תוכן ספציפי, אם זה שיר או אם זה וידאו שהתנגן ברקע.
אוקיי.
נכון? והוא יודע לדמיין את הדבר הזה, נכון? אתה משתמש במוזיקה לפודקאסט שלך.
כן, יש לי שם
משהו פייבוריטים.
שלום, שלום כזה מוכר, כן?
מוכר.
אוקיי.
אבל אם אתה היית צריך להשתמש עכשיו ולנסות לספר איך היית מחפש שיר כזה, או באיזה דברים היית משתמש, היית משתמש בכל מיני ערכים מסוימים, נכון?
זאת אומרת שלצד המנוע הזה צריך, או לצד הדאטה הזאת צריכה להיות דאטה נוספת, שמשם נגזור את המנגנון, לא את המנגנונים, אלא את מילות הקוד של המנוע חיפוש.
אוקיי. אז בוא נגיד ככה. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על הלקוחות שלנו, אנחנו מצאנו בעצם איזשהו פער בין איך שאנשים מחפשים כשמחפשים מוזיקה, לבין איך שהם מחפשים כשמחפשים תוכן ויזואלי, תוכן וידאו בעצם.
בסדר.
ומה זה אומר? בוא ננסה רגע לדמיין. אז אם אתה היית עכשיו צריך למצוא איזשהו וידאו שהתנגן ברקע לשיחה שלנו, ומישהו היה מצלם אותנו עכשיו, או לא מצלם אותנו עכשיו, אבל היית רוצה להעלות את זה לאנשהו, ושיהיה איזשהו וידאו שהתנגן, אז תנסה רגע לדמיין על משהו. מה היית שם לנו ברקע?
נניח רבית הייתה רוצה לצלם אותנו פה?
אז לא רבית מצלמת אותנו, היית רוצה לשים משהו אחר. אין לנו צלם, אין לנו כרגע מישהו שיכול לצלם אותנו, אנחנו לא מספיק כישרוניים בשביל הדבר.
תראה, אנחנו צריכים פה במקרה הזה, אני חושב על כמה דברים. קודם כל, אני במשרד סגור, באקווריום של חברת מינקובסקי, תקשורת, ויושב עם מרויינת שצריכה, או שנינו צריכים להתרכז, ויחד עם זה יש כאן תנועה של אנשים. זאת אומרת, איפשהו אני צריך לאפיין את כל הדינמיקה הזאת, בואי נגיד איזשהו סטטוס מוזיקלי אחד, נכון? אני יכול להגיד לך סגנון, אני לא בטוח שהכיוון הוא היה נכון. אני מניח שמוזיקת מעליות חדשנית הייתה תופסת פה בצורה די טובה.
אז זה אם היית מחפש באמת מוזיקה. אבל בכוונה אני לוקחת אותך רגע אם היית רוצה...
מוזיקה לצילום. כן.
אנחנו נסיים את ההקלטה, ויהיה לך בעצם את ההקלטה של הפרק שלנו, ותרצה להעלות את זה עם איזשהו וידאו ברקע, לאיזושהי פלטפורמה חברתית. בסדר? רק לצורך הדוגמה.
כן.
אז איזה ויז'ואל היית מצמיד לדבר הזה? מה היית מדמיין?
קודם כל, משהו שמדגיש את היפוך התפקידים בינינו, בתור שלב ראשון. מה הייתי מדמיין? אני יודע, את יודעת מה, את האמת? הייתי הולך על שוליית הקוסם.
היית כותב משהו כמו לחפש, אז קוסם שעושה משהו, או נמצא איפה? תתאר לי את זה קצת.
קוסם שצריך להציף דברים.
אוקיי. מתוך משהו, או סתם להציף דברים?
זה מה שאמרתי, שוליית הקוסם. אם את מכירה את הסרט, יש שם את הקטע שהמטטה הולך עם, לא המטטה, השוליה מפעיל את כל המטטה ושובר אותו, ואז יש לו מלא 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 מטטים שהולכים עם דלעי מים. וזה מוזיקה שהיא קצבית, והיא, בואי נגיד, היא מופצת בצורה מאוד יעילה. מכאן תמשיכי הלאה.
אז למעשה בעצם מה שאנחנו זיהינו אצל לקוחות שלנו, שיש איזשהו פער, בין איך שמחפשים מוזיקה לבין איך שמחפשים וידאו, במובן הזה שלצורך העניין, כשאתה מחפש איזשהו וידאו, ויז'ואל שיהיה על יצירה שלך, אז אתה משתמש, המשתמשים שלנו משתמשים בתיאור יותר, ממש מילים מתארות, מתארים איזושהי סצנה. לדוגמה, אני רוצה משפחה מרובת ילדים, יושבת סביב שולחן, אוכלת אוכל. Okay. אני רוצה לראות זוג הולך בחוף ים.
תעצר רגע פה. אני רוצה להחזיר אותנו בסופו של דבר, יש לי איזושהי מטרה. זיהיתם, אמרת, דפוסים מסוימים.
כן.
זאת אומרת, היה כאן תהליך מחקרי, ובגלל זה מאוד התלהבתי מהעבודה הזאת. כלומר, מהעבודה שלכם. תהליך מחקרי כזה, איך הוא נעשה? כלומר, צריך לייצר הרבה מאוד איסוף נתונים.
נכון.
אבל צריך לשאול קודם בהתחלה משהו.
נכון. אז אוקיי. זה נעשה בכל מיני צורות. זה מתחיל, זה יכול להתחיל מרעיונות משתמשים. Mm-hmm. בעצם, לדבר עם לקוחות שלנו, אנחנו מזמינים אותם להשתתף בסקרים, או ממש לעשות איתם שיחות. Mm-hmm. ולבקש מהם גם לראות איך הם משתמשים בפלטפורמה, וגם לתת להם לדבר ולהסביר איזה דברים הם צריכים, רוצים, מי הם בעצם. Mm-hmm. איזה סוג של יוצרי תוכן מגיעים אלינו לפלטפורמה, ומה באמת הצורך שלהם. זה דרך אחת לאיסוף מידע.
רגע, נועה, אתם הולכים רק על אלה שמגיעים אליכם, או בואי נגיד, מגוון הרבה יותר רחב של אוכלוסייה?
אז זה יכול להיות מגוון רחב של יוצרים, שהם גם לא באים אלינו, אולי הם משתמשים בפלטפורמות אחרות, של מתחרים לצורך העניין. אז זה יכול להיות גם וגם, אבל בגדול לדבר עם משתמשים, אז הם משתמשים, אולי משתמשים משלמים ממש לקוחות שלנו, וגם משתמשים פוטנציאליים לגמרי לחלוטין, זה גם אזור שאנחנו נלך ונתחקר, אבל גם, אתה יודע, אנחנו יודעים איזה תכנים אנשים מורידים, ומה אנשים מחפשים. זה דברים שאנחנו, יש לנו את המידע על, אנחנו אוספים את המידע הזה בתוך הפלטפורמה, כדי בעצם לשפר ולייעל את תהליך החיפוש והמציאה של תוכן בתוך הפלטפורמה.
אוקיי.
ובעצם מפה נובע הדאטה, אז אנחנו התחלנו לראות, זיהינו, שאנשים נכנסים ומשתמשים באמת בתיאורים מאוד ארוכים, ממש תיאורים של סצנה, של סיפור, כשמחפשים וידאו, לעומת, כשהם באים לעולם המוזיקה, התיאורים, אתה מחפש מוזיקה, אתה מחפש, או שאתה מחפש ז'אנר, אתה מחפש ג'אז, אתה מחפש בלוז, אתה מחפש עולמות כאלה, או שאתה מחפש משהו יותר באיזה מין תחושה כזה, משהו משמח, משהו סינמטי, ואתה משתמש בעצם יותר בקטגוריות כדי לתאר פחות תיאור מילולי, וזה מייצר איזשהו פער בין מנוע החיפוש שנמצא מאחורי הקלעים, okay. וצריך לדעת לשרת בעצם את שני סוגי החוויה הזאת. בעצם לתת הפתרון למשתמשים שלנו, ללקוחות שלנו, באמצעים, בצורת חיפוש בעצם שונה. אז אתה לומד בעצם איך המשתמש, משתמש בפלטפורמה, ומנסה להתאים לו מבנה חיפוש, מנוע חיפוש, שידע להביא לו תוצאות ביחס לדבר הזה.
את מנסה להתאים לו, אני חושב, מנגנון שימוש במנוע שלכם. מי מייצר את התכנים שאתם משיקים או שאתם מאפשרים לבחור? זה אתם אז, אמרת מקודם שאתם מקושרים לחברות מוזיקה ו...
אז אנחנו, יש לנו אחד הדברים שהכי מייחדים את ארטליסט כחברה טכנולוגית, זה שיש לה חברת הפקה, חברת תוכן פנימית, מה שנקרא אין-האוס, שמייצרת את התכנים הכי איכותיים שיש שם כקטלוג תוכן.
שנייה, יושבים שם כנר...
מוזיקאים.
כנר וטרומבוניסט ומתופף ופסנטרן?
גם. אוקיי. אבל גם אנשים שעובדים על הפקות
צריכים
מוזיקה.
צריכים איזה נגן מפוחית שם, כי זה, זה אני גם טוב.
אז נדבר על זה אחר כך, מה שנקרא.
יאללה, בסדר.
כן, אז יש לך גם נגנים, וגם אנשים שבאים עולמות של קולנוע, ואנשים שבאים עולמות של אנימציה, וגרפיקה, ומעצבים, ובעצם מייצרים המון תוכן בתוך החברה, בתוך ארטליסט, אבל גם אנחנו עובדים עם המון אמנים, נכון? צריך לעבוד כאן על איזשהו, מה שנקרא סקייל מסוים. אתה רוצה לייצר כמות מאוד גדולה, אתה רוצה קטלוג עשיר, מגוון, אתה רוצה להביא אמנים מכל העולם, אתה רוצה וידאויים ממדינות רחוקות, ומצ'ילה ומדרום אפריקה ומאירופה וכולי, אז אתה רוצה לעבוד עם אמנים שנמצאים בכל העולם.
השאלה אם אתם יודעים להגיד לאדם, או לא יודעים להגיד, יודעים להציע לו, או אומרים לו, בוא, תראה, זה, כלומר, להגיד לו, זה טוב לך, או שהמון נשענים על שיקול דעת שלו, זאת אומרת, ופה יש בעייתות, כי זה, השיקול דעת נובע בעיקר מחוסר דעת, מחוסר ידיעה.
למה? מה זאת אומרת?
משום שהוא יודע שהוא רוצה איזושהי מוזיקה, נניח, שקטה, או לצורך העניין סוערת, ואז את יכולה להתאים לו משהו מדרום אמריקה או מאפריקה, אם זה מוזיקה רוגשת, אבל נדמה לי שחלק גדול מהמומחיות של המנוע הזה, לצורך העניין, צריך להיות גם איזה מוזיקה בדיוק. זאת אומרת, איך היא מתחברת אל הטעם שלו. ופה בא... פה אני בא לפרגן, כאן באה המומחיות שלכם.
אז למעשה יש מנגנונים של דירוג בעצם שמשפיעים על התוצאות, ואני אספר לך משהו שעשינו בעולמות של וידאו. בסדר, אחרי שבעצם הבנו שאנשים מחפשים בצורה תיאורית, והיה לנו איזשהו מנוע חיפוש שידע להתמודד בצורה מסוימת עם בקשות כאלה של, עם queries, עם בקשות בעצם של חיפוש מצד המשתמשים, ובעצם נדרש פה איזשהו פיתוח טכנולוגי יותר מתקדם כדי לתת מענה אמיתי. אז בעצם נעשה פה רגע איזו סקירה קצנה של, סקירה טכנולוגית הכי פשטנית שיש, אבל בעצם איך שהחיפוש עבד בהתחלה, הוא עבד מבוסס תגיות. זאת אומרת שבן אדם בא וחיפש חתול, לצורך העניין, אז אני הלכתי לקטלוג שלי, מאחורי הקלעים, אני, לא אני, אבל המערכת הולכת לקטלוג, ובעצם אומרת, איפה יש לי וידאו עם המילה חתול? הנה, מצאתי וידאו עם המילה חתול, בואו נחזיר את זה כתוצאה. נכון? עד כאן נשמע אחלה.
אוקיי.
אוקיי. אבל כשאתה בא ומחפש חתול כתום על עץ.
שעוסק במחזור.
נגיד.
אוקיי.
אוקיי, אז לא, בואו נלך על משהו. אז קוף על עץ שאוכל בננה, לצורך העניין. בסדר?
כן.
אז אתה פתאום נתקל באיזשהו עניין, כי יש לי וידאויים שאין לי תגית של קוף שאוכל בננה על עץ, כי אפשר לכתוב את זה בהמון צורות. אנשים יכולים לכתוב קוף אוכל בננה על עץ, קופים אוכלים בננות על עצים.
שאני יכול לכתוב קוף מקף בננה.
קוף מקף בננה, נכון. אתה יכול לכתוב ככה, אבל זה יהיה פחות אינטואיטיבי. תזכור, המשתמשים שלנו רוצים לכתוב סצנה, הם רוצים לתאר משהו מאוד ספציפי שהם מדמיינים בראש שלהם. Okay. לכתוב קוף מקף בננה, זה קצת פחות אינטואיטיבי, זה יותר מתאים לחיפוש בעולמות המוזיקה. לפחות זה ממה שזיהינו אצלנו, אצל המשתמשים.
או בעולמות הביולוגיה, אבל בסדר.
יכול להיות, נכון, נכון. אז בעצם החיפוש הראשוני הזה הוא בעצם סוג של חיפוש שמבוסס תגיות, והוא די בינארי, נכון? זה שחור לבן. אם יש לי חתול, אני מביא חתול. אם אין לי חתול, אז אין לי תוצאות, נכון? אז איך אנחנו מתמודדים בעצם עם משהו שהוא קצת יותר תיאורי וארוך? אז בעצם לקחנו איזשהו מודל, עוד שכבה, יש לנו מודל של תגיות, אבל גם מודל שהוא מודל סמנטי. הוא בעצם בודק הקשרים של מילים. ואני מנסה לעשות את זה הכי בצורה הפשוטה.
לא, את עושה את זה בצורה הפשטנית. אני פשוט מנסה להבין האם זה אותו מנגנון שמסתכל באיזשהו מקום על יצירות שמערכת בינת מכונה צריכה לתרגם, כמו למשל מעברית לאנגלית, אבל עם הדקויות שלה. כלומר, עם הדקויות של השפה.
אז כרגע אנחנו מתמודדים עם מנוע שעובד בשפה האנגלית, ואתה צודק, יש פה עניינים של שפות, שזה באמת הופך את זה להיות קצת יותר מורכב, אז בוא נתמקד רגע לצורך העניין רק בשפה האנגלית, גם רוב הלקוחות שלנו נמצאים ברחבי עולם, ואנגלית זו השפה
מדוברת.
המדוברת לגמרי.
ותתחילו בסיני.
אז למעשה, יש לנו בעצם מודל AI, או איזשהו, באמת אלגוריתמים, יש לנו צוות של דאטה סיינטיסט מדהימים ומוכשרים מאוד, שבעצם ייצרו לנו איזשהו מודל, אנחנו לוקחים מודל שאימנו אותו, אנחנו מאמנים אותו בעצם על המון 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 וידאוים ותמונות, ובעצם יודעים לייצר, בואו ננסה לדמיין את זה ככה, ממש כמו על מפה. אנחנו בעצם לוקחים את כל הקטלוג שלנו על איזושהי מפה, ויש במפה הזאת כל מיני הקשרים מבוססי מילים. בעצם יש כאן מודל של שפה שרץ מאחורי הקלעים, וכשאתה בא וכותב, קוף יושב על עץ אוכל בננה,
אז אני... תדעי להביא לי את הקטע הנכון.
אני יודע להביא לך קוף שיושב על עץ ואוכל בננה.
נועה שיטרי, תשמעי, אנחנו עוד היינו יכולים להיכנס לזה עמוק, אבל כשמתחילים ליהנות, הזמן רץ מהר קדימה, ואנחנו נאלץ להסתפק במה שתיארת, זה בהחלט מרשים. נועה שיטרית מחברת ארטליסט, תודה רבה לך.
תודה רמי.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? הייעוץ שמאפשר שימוש נכון במטבע מקומי וחיצוני.
עסק או אדם פרטי, התנהלות במטבע יכולה להיות מאוד מאוד מתסכלת. מתסכלת כי צריך לעבוד פה מול המערכת הבנקאית, וזו חוויה מסובכת, היא חוויה יקרה, חוויה ממושכת, כל כך הרבה מאוד תפסים. החוויה הזאת היא בשביל הישראלי ממוצע היא לא נעימה.
אוקיי.
לא נעימה ויקרה. עכשיו, בשביל אדם פרטי זה מעיק, בשביל עסק זה יכול להיות הרסני, הדבר הזה.
שותפויות חיצוניות לחברות הזנק ישראליות עם חברות בחוץ לארץ.
אנחנו בעצם עובדים בתנועה מכאן לקחת החוצה, וגם לראות בעצם מה, איפה יש לסטארט-אפים פערים, בהם אנחנו יכולים להביא הרבה מאוד ערך. וזה תהליך שאנחנו זיהינו שכבה מסוימת, אחרי שיחות עומק מאוד מאוד משמעותיות עם הרבה מאוד גורמים, זיהינו שכבה מסוימת של סטארט-אפים שהם נכון להם ונכון לנו לעבוד ביחד.
משמר המפרץ בעין העדשה שתספק למצילים התראה על אזורי רחצה מסוכנים, ואם כבר יש בהם רוחצים בסכנת טביעה.
המטרה היא כלומר לקחת הרבה מידע, ללמד את המכונה, לבנות איזה רשת שהיא שלנו, שהרשת הזאת היא תדע בסופו של דבר לזהות את כל הגורמים האלה שמסוכנים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.